שיעור ראשון.
טוב. כיוון שעוד לא החלטנו מה אנחנו הולכים ללמוד השנה, אז אמרתי, השבוע אנחנו נלמד איזשהו משהו על הפרשה. תסלחו לי, זה על הפרשה שעברה, עדיין אנחנו יום שני, זה בסדר, נכון? זה עוד שייך לשבוע שעבר. ורציתי שנלמד חלק מפרק ט', שזה בעצם התיאור של נוח והבנים שלו שיוצאים מהתיבה ומה שקרה אז. בואו נראה את הפסוקים האלה ביחד. התורה אומרת, והיו בני נוח היוצאים מן התיבה שם וחם ויפת, וחם הוא אבי כנען. מעניין שפה התורה רוצה להדגיש לנו את זה שחם הוא האבא של כנען. שלושה אלה בני נוח, ומאלה נפצה כל הארץ. מהם התפזרה, spreaded, כל הארץ. ויחל נוח איש האדמה, ויתה כרם, וישת מן היין, וישקר, ויתגל בתוך אוהלו. אז נוח נוטע כרם, שותה מן היין, משתכר, נהיה שיקור, ומתגלה בתוך אוהלו. כנראה שהוא לא נראה בצורה הכי מכובדת שיש. וירא חם אבי כנען, עוד פעם, חם אבי כנען, את ערוות אביו, ויגד לשני אחיו בחוץ. אז הוא רואה את זה בפנים, והולך ומספר את זה לשם ויפת שנמצאים בחוץ. ויקח שם ויפת את הסמלה, וישימו על שכם שניהם, וילכו אחורנית, ויחסו את ערוות אביהם, ופניהם אחורנית וערוות אביהם לא ראו. טוב, אז הם לוקחים את הסמלה, לוקחים את הבגד, והולכים אחורנית, ככה מקפידים לא לראות את ערוות אביהם, שזה באמת בניגוד למה שחם עשה, חם כן ראה, וככה הם מכסים את ערוות אביהם, וערוות אביהם לא ראו. אז אומרת התורה, ויקץ נוח מיינו, וידע את אשר עשה לו בנו הקטן. בנו הקטן, רש"י מדגיש בנו הקטן מלשון בזוי. זה לא סתם קטן בגיל, אלא קטן בזוי. לא ברור כל כך מה חם עשה לו. ויומר ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו. הוא מקלל את כנען, למרות שחם הוא זה שראה. ויומר ברוך השם אלוקי שם, והיא כנען עבד לעמו. יפת אלוקים ליפת, וישכון באוהלי שם, והיא כנען עבד לעמו. אז מה הפירוש של הפסוק הזה? יפת אלוקים ליפת, יפת הכוונה היא מלשון להרחיב. הקדוש ברוך הוא ירחיב, ייתן שפע ליפת. יפת אנחנו יודעים, יוון, פרס, המלכויות האלה. אבל וישכון באוהלי שם. זאת אומרת, השכינה תשכון באוהלי שם, דווקא אצל שם. והיא כנען עבד למו. אז שלוש פעמים נוח מקלל את כנען, גם בפסוק כ"ה, גם בפסוק כ"ו וגם בפסוק כ"ז נוח מקלל אותו. ויחי נוח אחר המבול 300 שנה ו-50 שנה, והיו כל ימי נוח 900 שנה ו-50 שנה וימות. אז הפרשה הזאת היא נראית מאוד 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 יסודית מבחינת ההגדרה של התפקידים של שלושת הבנים של נוח. זאת אומרת, כאן בפרשה הזאת נוח נותן את מגדיר איפה נמצא כל אחד מהבנים. כן, יש לנו את יפת אלוקים ליפת, ישכון באוהלי שם, וכנען שהוא בעצם הבן של חם, הוא יהיה העבד או עבד עבדים שלהם. ובעצם מכאן הם מקבלים את התפקידים שלהם. ופה אני רוצה לשאול, ערב טוב, יש דפים? יש שם? כן. כאן בעצם אני רוצה לשאול, למה דווקא כאן? למה דווקא כאן? אז זה נכון, זה היה סיפור לא כל כך נעים עם נוח, הסיפור של היין שהוא שתה. נאמר, חם מתנהג בצורה שהיא קצת פחות ראויה, הוא במקום ללכת ולחסות את הערווה של אבא שלו, הוא הלך והגיד ואמר את זה לאחים הגדולים שלו, והם אלה שכיסו. סבא, אוקיי, טוב. אז באמת, היינו מצפים אולי מחם להתנהג בצורה שהיא קצת יותר, קצת יותר אגונה, אולי גם סתם. חם הוא הבן הקטן, אז הוא הולך ומספר לאחים הגדולים, כי האחים הגדולים הם אלה שיודעים מה עושים עם אבא, במיוחד במצבים כאלה, אני לא יודע. אבל עד כדי כך, זה כל כך, כל כך יסודי, שמכאן נוח מברך את שם ואת יפת, ומקלל את כנען וחם, מה כל כך יסודי פה? מה העניין פה? זה דבר ראשון. דבר שני, באמת זה נראה לנו קצת לא פרופורציונלי. התגובה של נוח למה שכנען עשה או חם עשה, לא ברור כל כך. התורה כל הזמן מחברת בין חם לכנען. לא כתוב בכלל מה כנען עשה, כתוב רק שחם ראה וסיפר לאחים שלו בחוץ, וזהו. אבל התורה אומרת שזה היה כל כך חמור, שנוח אומר, ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו. התורה קוראת לזה, ויקץ נוח מיינו וידע את אשר עשה לו בנו הקטן. הוא הבין, הוא תפס את מה שעשה לו בנו הקטן. מה הוא כבר עשה לו?
הוא לא היה מסוגל לקלל אותו בצורה כזאת.
מה? כן, נכון. זה נראה נורא. זה נראה נורא. מה הוא כבר עשה? הוא ראה וסיפר, אז טוב, אז הוא לא כיסה. טוב, אבל הוא לא עשה כזה דבר נורא. אז האמת היא שבגמרא בסנהדרין כבר רואים שהעסק לא היה כזה פשוט. הגמרא שם בדף עין עמוד א' מקור ב', זה בעצם כל הנושא של בן סורר ומורה. בן סורר ומורה זה אותו בן ששותה יין. מה?
שלא קיים.
אותו בן שלא קיים, נכון? לפי דעה אחת בגמרא, נכון? שהוא לא קיים. והבן הזה הוא בן שנהפך להיות בן סורר ומורה, אם אנחנו יודעים שהוא שתה חצי לוג יין ואכל תרתימר בשר. ברגע שהוא שותה כמות גדולה ככה של יין, זה משהו שמראה לנו שהוא נמשך אחרי היין. ומתוך הסוגיה הזאת של היין, הגמרא נכנסת לפרשה שלנו. והגמרא אומרת שמה ככה, דריש עובר גלילה. לא יודע מי זה היה, עובר הגליל. 13 וין נאמר ביין. כן, 13 וין, וין לשון וי, כן? אוי ואבוי. ויחל נוח איש אדמה, ויתה כרם, וישת מן היין, וישקר, ויתגל בתוך אוהלו, וירחם אבי כנען את ערוות אביו, ויגד לשני אחיו בחוץ, ויקח שם ויפת את השמלה, וישימו על שכם שניהם, וילכו אחורנית, ויחסו את ערוות אביהם ופניהם לא ראו, ויקץ נוח מיינו, וידע את אשר עשה לו בנו הקטן. כל פעם שכתוב, ויחל, ויתה, וישת, כל פעם זה פותח בוי. שזה אוי ואבוי. 13 וין נאמרו ביין. וין זה
וויין,
כן. וין זה וויין, נכון. 13 וין נאמרו ביין. אז מעניין שסיפור על איזשהו רב אחד גדול, אני לא זוכר את השם שלו, שאחת מנקודות החלשות שלו הייתה שהוא מאוד אהב לשתות יין. מאוד מאוד אהב לשתות יין. והוא ידע שזה לא טוב. אז הוא ניסה ככה להילחם בזה כל הזמן, ולא כך ידע איך מתגברים על זה. עד כדי כך שהוא כתב קונטרס, הוא כתב חיבור שכל הקונטרס הזה הסביר למה זה לא טוב לשתות יין. ובקונטרס הזה הוא כתב 69 סיבות למה לשתות יין זה לא טוב. ממש, 69. וככה הוא מתחיל, הסיבה א', הסיבה ב', או הטעם, סליחה, הטעם א', הטעם ב', הטעם ג', הטעם ד', הגיע לטעם הסטט, ואז בסוף הוא הגיע לטעם העין, טעם ה-70. הוא כותב שם, והטעם העין הוא טעם היין. כן, זה גימטריה ה-70. הוא אומר, והוא עולה על כולם. כל ההסברים, כל הזה, אבל הטעם של היין בסוף מנצח את הכל. בכל אופן, 13 וין נעברו ביין, בפרשה הזאת. אנחנו מבינים שהתורה בעצם מלמדת אותנו כאן בפרשה שלנו, את הבעיה שיש ביין. אבל אני חוזר לעניין שלנו, למה מה, מה חם עשה, מה כנען עשה. אומרת הגמרא, רב ושמואל, בשורה השלישית, מחלוקת רב ושמואל. חד אמר, אחד מהמוראים אמר סרסו, וחד אמר רבעו. מה הכוונה? סרסו הכוונה היא שהוא גרם לנוח שלא יוכל להוליד יותר. כן, הוא גרם לנוח שהוא לא יוכל יותר להוליד. וחד אמר רבעו, הכוונה היא שהוא עשה איתו מעשה ביאה. כן, עם אבא שלו. והגמרא פה מסבירה מה דאמר סרסו, מאיפה הוא למד את זה, מתוך שקלקלו ברביעי, קללו ברביעי. זאת אומרת, הרי לנוח היו שלושה בנים, וכשהוא סרס אותו, הוא גרם לו שהוא לא יכול להוליד בן רביעי. אז לכן נוח קילל את הבן הרביעי שלו. הבן הרביעי של חם היה כנען. כן? מאן דאמר רבעו, מאיפה הוא למד את זה? גמר, הוא למד ויר ויר. כתיב הכה, פה כתוב אצלנו, ויר חם אבי כנען את ערוות אביו. וכתיב הטעם, ויר אותה שכם בן חמו. כן? ושם מדובר על מעשה ביאה, ולכן משם הוא למד לכאן. אז גם רב וגם שמואל אומרים שזה לא רק שהוא ראה וזהו, והלך וסיפר את זה, אלא היה פה איזשהו משהו יותר מזה. אנחנו צריכים לנסות להבין מה עומד מאחורי זה. בסוף הגמרא שואלת שאלה, היא אומרת, בישלמה למאן דאמר סרסו, לפי מי שאומר שהוא סרס אותו, משום מה הכי קיללו ברביעי, אז אנחנו מבינים למה הוא קילל את הבן הרביעי שלו, את כנען. אלא למאן דאמר רבעו, מה ישנה רביעי? למה הוא קילל את הבן הרביעי שלו? נילתי בהדיה שיקלל את חם בעצמו. עונה הגמרא, שני הדברים היו. זאת אומרת, כולם הסכימו, גם רב וגם שמואל הסכימו שהוא סרס אותו. השאלה הייתה האם גם לפני כן הוא רבה אותו או שלא. לא נשמע סימפטי, בקיצור, לא נשמע סימפטי. אנחנו צריכים לנסות להבין קצת מה עומד מאחורי העניין הזה. השאלה האחרונה שאני רוצה לשאול כאן על הפרשה, זה ממקור ג' בסוף המדרש, בראשית רבה, אתם רואים בשורה האחרונה. אמר רבי ברכיה, חביב משה מנוח. משה רבנו חביב יותר מנוח. למה? נוח, מי שנקרא איש צדיק, נקרא איש אדמה. אבל משה, מי שנקרא איש מצרי, נקרא איש האלוקים. כן? יפה, מה היא אמרה על זה? תודה. אוקיי, סליחה. את המדרש הזה. יפה מאוד. אז זה מעניין, אצל נוח בתחילת הפרשה הוא נקרא איש צדיק תמים היה בדורותיו, ואצלנו בפרשה שלנו הוא נקרא ויחל נוח איש האדמה. משה רבנו בהתחלה נקרא איש מצרי, נכון? כשהבנות של יתרו אומרות לו, איש מצרי הצילנו מיד הרועים, ובסוף הוא נקרא איש האלוקים. אז הפוך, בדיוק. נוח התחיל למעלה וגמר למטה. משה רבנו התחיל למטה וגמר למעלה. מה? כן, מה זה? שמואל בדורו, יפתח בדורו כי שמואל בדורו, כן. נו, אבל הכוונה היא פה שבאופן יחסי זה ירד וזה עלה.
כשאמרו מלכתחילה איש תמיד
בדורותיו, נכון, אז זה מחלוקת. האם הכוונה היא רק באופן יחסי לדורותיו, אבל אם הוא היה בדורו של אברהם אבינו לא היה שווה שום דבר, או שהכוונה היא לשבח, זאת אומרת אפילו בדורותיו הוא היה כזה, כבר חומר בדורו של אברהם.
אני חושב אולי שבאמת כשהיה דור מסביבו, אז הוא היה איש אלוקים, הוא היה צדיק בדור, אבל כשאין אף אחד, אז הוא איש אדמה, איש רק הוא, זהו, אז פחות
אז איזשהו חיסרון את אומרת, בגלל שאין, אין לו את מי להרשים.
זה היה אחד מהרעיונות, כן?
מעניין, מעניין. כן. לא, זה לא בדיוק ההפך, גם פה זה לא. כן. כן, אז זה מעניין, יש פה כמה כיוונים לחשוב עליהם. זה, שאתה מספר פירוש מאוד מעניין פה, אבל בסדר. בכל אופן, סתם דבר מעניין לחשוב עליו, ששתי התיבות שמצאנו בתורה, זה התיבה של נוח והתיבה של משה. מה? זה עוד השוואה, נכון. זה עוד השוואה. כן, רק שהתיבה של נוח זה כשכל העולם מסביב מלא מים ונהרס, והתיבה של משה נמצאת על הנילוס, שזה מקור השפע, שממנו זה מגיע. זה סתם, זה עוד נושא לעשות עליו, לעשות עליו השוואה. יכול להיות, יכול להיות. בכל אופן, גם את ההשוואה הזאת למשה רבנו, אני רוצה שטיפה טיפה ננסה להבין, לא עד הסוף, אבל קצת להבין. בקיצור, שלוש שאלות שאלנו. שאלה ראשונה, למה את כל הברכות והכללות והתפקידים נוח נותן דווקא כאן לבנים שלו? שאלה שנייה, מה הדבר הכל כך נורא שחם או כנען עשו? בפסוקים לא כתוב לכאורה שום דבר. רואים בגמרא שהיה פה משהו היום ונורא, אבל צריך להבין מה זה ואיך זה נלמד מהפסוקים. והדבר השלישי זה ההשוואה בין נוח לבין משה רבנו. אוקיי? אז בואו ננסה להבין את העניין. קודם כל בואו, בשביל זה נלך אחורה, עוד פרשה אחת אחורה, בסדר? פרשת בראשית, זיקו מעמד. בריאת העולם. בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם בשישה ימים, ובסופו של דבר, כמו שאוהבים להגיד במשרד החינוך, מה הציון שהקדוש ברוך הוא נותן לעצמו? מה? טוב, זה היה כל יום, אבל בסוף, בסוף טוב מאוד, נכון. בסוף הקדוש ברוך הוא אומר, תורה אומרת, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, הנה טוב מאוד. אז מה ההבדל בין טוב לבין טוב מאוד? זה לא הזמן עכשיו, אבל צריך לדעת, כן? זה לא שטוב זה 80 וטוב מאוד זה 90, זה לא זה, כן? טוב זה 100, טוב זה 100. טוב מאוד זה 100 פלוס, יש בונוס, נכון? יש בונוס על ה-100. אתה צריך להבין מה זה המאוד הזה. אבל בכל אופן, הקדוש ברוך הוא נותן לבריאה ציון מעולה. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. משום מה, העסק לא מתפתח כמו שחשבנו שזה יתפתח. ואז בעצם יש לנו את החטא הראשון של בן אדם למקום, נכון? שזה עץ הדעת טוב ורע. זה החטא הראשון. והחטא הראשון שבן אדם לחברו, שזה קין והבל, נכון, שחטאים האלה. ועד כדי כך שהפרשה הזאת מסתיימת באווירה מאוד 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 פסימית, מאוד פסימית. התורה מספרת על ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. וירא השם כי רבה ראת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. וינחם השם כי עשה את האדם בארץ והתעצב אל ליבו. כביכול הקדוש ברוך הוא מתחרט על כל מה שהוא עשה. ויאמר השם אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, מאדם עד בהמה, עד רמס ועד עוף השמיים, כי ניחמתי כי עשיתי. זה נשמע הטוב מאוד הזה, זה כישלון, פשוט כישלון. ואין ברירה אלא להשמיד את העולם. זאת האווירה של הסיום של פרשת בראשית, וזאת גם ההתחלה של פרשת נוח. ותשחט הארץ לפני האלוקים, ותמלא הארץ חמס, והיר אלוקים את הארץ, והנה נשחת, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. ומכאן אנחנו מגיעים למבול, לזה שהקדוש ברוך הוא באמת מוחה את העולם. אבל דילגנו על כמה פסוקים. לכאור כל העסק הזה נגמר, נכון? העולם נמחה וגמרנו, אבל כמו שכולנו יודעים, זה לא בדיוק. יש מישהו אחד שהוא מקבל יחס אחר. וכבר בסוף פרשת בראשית התורה אומרת, ונוח מצא חן בעיני השם, ומתחילה את הפרשה הבאה, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוקים התהלך נוח, ואז אחרי זה, ויאמר אלוקים לנוח, קץ כל בשר בא לפני, כמלה הארץ חמס מפניהם, הנה אני משחיתם את הארץ, עשה לך תיבת עצי גופר, כל העולם מסביב הולך להיות מושמד, ונוח יחד עם המשפחה שלו, עם בעלי החיים, נשארים בפנים. עכשיו, למה בעצם נשארים בפנים? מה הייתה הסיבה? למה להישאר בפנים? כמה זמן היה המבול? יודעות?
שנה.
זה היה שנה. זה התחיל ביוד זין בחשבן, ונגמר בכף זין בחשבן שנה אחר כך. כן? זה היה שנה שלמה, שנת חמה. זה הייתה שנה שלמה. ובעצם יש כאן איזשהו מין מחיקה של העולם, לא רק במובן הפיזי של המקום, אלא גם בתור במישור של הזמן. כן? בסדר? מישור, דיימנשן, גם, מה?
למה, אחרי המבול מתחילים מאפס?
כן, בעצם מתחילים מאפס. בעצם מתחילים מאפס.
חוץ מהמים.
מה?
חוץ מהמים שהיו, הדגים הם לא מתו.
נכון, הדגים, נכון, דגים לא מתו.
מבחינת הזמן.
גם מבחינת המקום וגם מבחינת הזמן. זאת אומרת, האדמה נמחקה. אנחנו מדברים על מה שחזלנו, שלושה טפחים העליונים של כל כדור הארץ, חוץ מארץ ישראל, שלושה.
אנחנו אומרים את השנה
העברית,
אנחנו
חושבים
את זה
בעת העולם. מה? נכון, 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 נכון. אז מבחינה, אני מסכים, מבחינה מסוימת, מבחינה... מבריאת העולם ועד המבול, כמה זמן עבר? זה היה לא, 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 1600, 1600.
מה זה
1000 שנה בערך? מה? 1900. כן, נו, 1000. מה זה? כן, בסדר, אבל עד המבול, כמה זמן עבר? חזל אומרים איזה, רשי מביא את זה, על נמרוד, נו, הייתה לו תיאוריה מדעית, שכל 1656 שנה העולם נחרב על ידי המבול. פעם אחת זה כבר היה. פעם אחת זה כבר היה, עכשיו רק צריך באינדוקציה להוכיח את הפעם הבאה. אבל בכל אופן, זה היה משך הזמן. עכשיו, זה נכון, אנחנו סופרים לבריאת העולם. אבל מבחינה מסוימת, העולם מתחיל מחדש. הרבה יותר מבחינה מסוימת. עד כדי כך, שכמו שלאדם הראשון הקדוש ברוך הוא אומר פרו ורבו, גם לנוח הקדוש ברוך הוא אומר פרו ורבו. זאת אומרת, יש פה עוד התחלה חדשה. הכל מתחיל מחדש. העולם מתחיל מחדש, הזמן מתחיל מחדש. כל העסק, מה?
מה זה זמן?
מה זה זמן?
שנה,
נכון. אז חזן אומרים שבזמן המבול, השמש והירח לא עבדו. היה להם שנת שבתון. כן, זה היה מין... סדר הזמנים לא עבד איזה. איך זה עבד מבחינה פיזיקלית, אני לא יודע. אבל זה מה שהיה. זה מה שהיה. אז מתחיל עולם חדש. זה שמתחיל עולם חדש, זה נותן לנו איזשהו הסבר על מה נוח עושה בטבע, יחד עם כל בעלי החיים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לוקח את נוח ואת בעלי החיים, ושומר אותם בתוך טבע, בגלל שהם אמורים להיות הדוגמית. זה הם פה? נכון? ככה אומרים את זה? הם אמורים להיות הדוגמית. לקחת בקטן בקטן את הגרעין של כל העולם כולו, כדי... להתחיל מחדש, להתחיל התחלה חדשה. עכשיו, זה ברור שאם הקדוש ברוך הוא היה לוקח סתם איזשהו מישהו מבני האדם שהיו שם, זה לא היה נותן לנו שום דבר. בגלל ש האנשים הרגילים שהיו שם, היו כאלה ש... בדיוק, שהקדוש ברוך הוא לא רוצה כמותם. מה? בדיוק. בדיוק. זה לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה מישהו כזה שיש לו את התכונות להתחיל עולם חדש, עולם מתוקן יותר, עולם שהוא יותר מרומם. לכן גם בעלי החיים שנכנסים לתוך התיבה, זה דווקא אותם בעלי חיים שדבקו במינם. הרי התורה אומרת, ותשחט הארץ לפני האלוקים, אז חז"ל אומרים שהכוונה היא לא רק שבני האדם היו מזדווגים עם אנשים של מישהו אחר, אלא גם בעלי החיים היו נזקקים מין לשאינו מינו. זה היה הכל, נכון, בלגן אחד שלם. אז מי כן יכול לבנות עולם חדש? אותם אלה שהתכונות שלהם הן גבוהות יותר, מרוממות יותר, והם נמצאים בתוך התיבה. וזה דבר מאוד מעניין, אני לא הייתי מודע לזה, אבל ראיתי, שמעתי את זה השבוע, השבת, ואחרי זה גם ראיתי שיש לזה עוד מקורות, אנחנו נראה את המקור הזה גם עוד מעט במפורש. התיבה לא הייתה רק סתם איזה מקלט, כן? שוט, רק איזשהו מקלט בשביל להתחבב. בתיבה היה משהו מאוד מאוד מיוחד. שמעתי את זה דרך פסוק מאוד מעניין שנמצא בפרשה במקור ד'. כתוב שם, אחרי שנגמר המבול, הקדוש ברוך אומר לכולם לצאת, זה אומר, כל החיה אשר איתך מכל בשר, בעוף ובבהמה ובכל הרמס הרומס הארץ, איך קוראים את המילה הזאת?
רוצה.
מה? יודעת?
כתוב
היצא. היצא איתך. אז יש פה קרי וכתיב. הקרי זה היצא, ככה אנחנו קוראים את זה. הכתיב זה הוצא. זה מעניין למה התורה שינתה בקרי. היצא איתך ושרצו בארץ ופרו ורבו על הארץ. הקדוש ברוך אומר לנוח, תוציא את כולם. מה זה היצא? אומר רש"י, היצא, הוצא כתיב, היצא קרי. היצא, אמור להם שיצאו. תגיד להם. הוצא, אם אינם רוצים לצאת, הוציאם אתם. כן, אם אחרי שדיברת זה לא עוזר, תפוס אותם בידיים ותוציא אותם. טוב. אז שמעתי, מישהו שאל, שאלה מאוד מאוד פשוטה. שאל, מי המטורף שירצה להישאר בתיבה הזאת? מי המטורף? זה שנה שלמה, בקושי רואים אור יום. כלום.
עד שני, יש פחד גדול לצאת החוצה.
למה? נוח כבר בדק. את הגשם כבר מזמן הפסיקו לשמוע. נכון? כבר כמה? כבר קרוב ל-11 חודשים שלא היה גשם בכלל. נוח כבר שלח את היונה, והיונה לא חזרה, וזה היה ברור שכבר העסק התייבש. השמש זורחת בחוץ, פותחים את הדלת, סוף סוף אור יום. מי המשוגע שרוצה להישאר שם?
נוח.
מה?
נוח.
נוח, למה שנוח רוצה להישאר?
לא, נוח לא רוצה לצאת.
למה?
כי זה מאוד מפחיד, להתחיל את הכל מההתחלה. אולי החיה פה זה רק ביטוי למה שנוח חושב, אני לא יודע.
שמה?
אולי החיה פה שלא רוצה לצאת, זה בעצם ביטוי למה שנוח.
למה שנוח חושב. זאת אומרת, נוח פוחד לצאת החוצה. למרות שנוח הוא זה שבדק. הוא זה שבדק כל הזמן לראות שהכל התייבש, והוא שלח, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. הרי הוא שיתף פעולה. נכון?
הוא היה כאילו בחממה.
בתוך התיבה היה נכון.
אני חושבת שאין לא יודעת...
לצאת מהחממה.
אין להם כלים, אין להם תורת להתנהג בו.
את חושבת שהם שכחו מלפני
שנה? לא,
הם
לא רוצים כמו שנהוג היה.
כן, זאת אומרת, בסופו של דבר הם ידעו מה זה לחיות. תראה, נוח היה בין כמה שנים הוא היה בעבור?
600 בשנה.
מה?
600
בשנה. 600. הוא עבר 600 שנה, יש לו...
הוא מסיים חיים. שיש מהחיים שלו. הוא מסיים
לחזור לשגרה.
היה להם אוכל
שלוש פעמים ביום
שמישהו מגיע להם, והיה להם איזשהו סדר יום מסוים, וזה מה שהם מכירים
כבר.
קצת מפחיד.
זה אנחנו מכירים.
נכון, גם את המרגלים, נכון? גם המרגלים הרי לא רצו לצאת מהחממה.
בפנים יש גבולות מאוד מסוימים.
כן, כן.
ובחוץ צריכים
לקחת אחרת
עצמך.
נכון. אז אני שמעתי עוד משהו שחיזק את זה עוד יותר. בשם הרבי מלובביץ'. הרבי מלובביץ' אמר שבתיבה היה משהו מעין מה שיהיה לעתיד לבוא. לעתיד לבוא, ישעיהו הנביא אומר, בנבואה של אחרית הימים, וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ. נכון? חיו ביח. בתיבה זה מה שקרה. זה מה שקרה. עכשיו, ברגע שאתה חי במשהו שהוא קצת מזכיר את העתיד לבוא, אז אתה באמת לא רוצה לצאת. באמת לא רוצה לצאת. אז זה כבר ממש כמו המרגלים. אנחנו דיברנו על זה, נכון? אני חושב שדיברנו על זה בשנים קודמות. על המרגלים, שלא רצו, למה לא רצו להיכנס לארץ? ככה שפת אמת מסביר. נמצאים תחת ענני הכבוד, מה אני יורד מן השמיים, מה, הולכים עכשיו להיכנס לארץ ישראל ולהתחיל לחיות כמו כמו פלחים, לגדל את האדמה? פתאום אף אחד לא רוצה. לא רצו לצאת. אז לכן הקדוש ברוך הוא אומר לנוח, היצא איתך, ואם לא משתכנעים, הוצא איתך, נכון? אז באמת יכול להיות, יכול להיות שאת צודקת, שהחיה הזאת היא בעצם משקפת את מה שנוח עכשיו. אולי נוח היה זה שהכי לא רצה לצאת, כי הוא באמת רצה להישאר בתוך.
היו אנרגיות נהדרות.
מה? כן?
האנרגיות היו נפלאות, כולם היו בסדר עם כולם.
נכון.
הקטן, הגדול, הבינוני, כולם היו.
נכון, נכון, נכון. אז באמת, באמת לא רצו לצאת. עכשיו, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לצאת. הקדוש ברוך הוא אומר לצאת. אז למה שמת אותם בתוך בתוך המעין לעתיד לבוא הזה למשך שנה? התשובה לזה היא פשוטה. העניין הוא שהקדוש ברוך הוא רוצה עכשיו לבנות עולם חדש. וכדי לבנות עולם חדש שהוא מתוקן יותר, אז צריך להכין את האנשים שנמצאים שם, להכין את בעלי החיים, לתת להם את הכוחות, לתת להם את האנרגיה, כדי שהם יוכלו עם זה לבנות עולם שהוא יותר טוב, יותר מתוקן. ולכן הקדוש ברוך הוא מכניס אותם לתוך מעין לעתיד לבוא. בואו, תהיו בתוך הדבר הזה למשך שנה. תהיו קרובים אליי. במדרש, אנחנו נראה את זה בהמשך, המדרש קורא לזה אוהלו של מלך. כן? להיות בתוך האוהל של המלך, יחד עם המלך. תהיו שנה שלמה בתוך האוהל של המלך. עכשיו, אחרי ההכנה הזאת, עכשיו הם יכולים לקחת את מה שקיבלתם, ועם זה לבנות את העולם. אז ברור שיהיו כאלה שירצו להישאר בפנים, בתוך האוהל, אבל זה לא נכון. צריך לצאת החוצה. אתם מבינות שזה בדיוק מה שהיה במדבר 40 שנה והכניסה לארץ ישראל, נכון?
אבל לא היה לו שום פירוט מה היה להם בתקופה שהם היו בתיבה.
נכון.
מה אנחנו רואים את כל
ה... נוח היה נותן להם לאכול. עובדה שהאריה נתן לו...
נכון. אז מה אנחנו כן יודעים על התיבה?
זה מדרשים.
מה אנחנו יודעים? נכון. אנחנו יודעים מהמדרשים. אנחנו יודעים מהמדרשים שנוח נתן לכולם לאכול. אנחנו יודעים שהייתה שם נתינה, היה שם חסד. אנחנו יודעים גם... זה כבר מפורש בפסוקים, מפורש, כמעט מפורש בפסוקים, שנאסרו בתשמיש המיטה. עכשיו, למה נאסרו בתשמיש המיטה? אז ההסבר הפשוט הוא בגלל שכל העולם כולו בצער. ואם העולם כולו בצער, אז אתה צריך להשתתף בצער של כולם. כן? אבל בואו נחדד את זה עוד יותר. מה המשמעות של זה שאסורים בתשמיש המיטה? זה אומר שאתם נמצאים עכשיו בתיבה, במקום שבו אתם צריכים להפסיק לחשוב על עצמכם ולהתחיל לחשוב על אחרים. נכון? כל הסיבה שהעולם נחרב זה בגלל שכל העולם כולו עסוק בלחשוב על מה טוב לי, מה נעים לי, ממה אני נהנה. אז בין אם זה חמאס וגזל, ובין אם זה תשמיש, ובין אם זה כל התאוות כולם. אז עכשיו, בתור הכנה לעולם שהוא יותר מתוקן, תסכים בתיבה רק בחסד ובנתינה, ובדברים שהם קשורים לאינטרסים הפרטיים שלך, אתה לא מתעסק. אסור תשמיש המיטה, זה הבית ספר שהקדוש ברוך הוא עושה להם, כדי שיוכלו עם זה לצאת החוצה. בסדר? אוקיי.
דרך אגב, בהקשר הזה של המדבר והתיבה,
כן.
כשקראו פה עושת שבוע שבת, חשבתי בתיאור של איך לבנות אותה, זה נורא מזכיר, אני לא עשיתי את ההשוואה מול המשכן, כן. אבל ממש זה נשמע אותו דבר, כמה עמה וכמה רוחב וכמה גובה, כאילו כשאתה משווה את זה, הפעם הבאה שתשמע זה באופן כזה של נכון. דיוק, זה ברמה של המשכן, אז סתם.
מעניין מאוד, מעניין מאוד, לא חשבתי לך.
חשבה.
מעניין מאוד. באמת אני צריך לראות את זה לעומק. טוב, יישר כוח. בכל אופן, אז עכשיו גומרים את ה... גומרים את ההכנה הזאת, נגמרת השנה של המבול, נמצאים בתוך אוהלו של המלך, והנה עכשיו מגיע הזמן לצאת החוצה. והנה הפסוקים שמתארים את היציאה החוצה, זה הפסוקים שקראנו אותם בהתחלה. בואו נחזור ונראה אותם. והיו בני נוח היוצאים מן התיבה שם וחם ויפת, וחם הוא אבי כנען. שלושה אלה בני נוח ומאלה נפצה כל הארץ. ויחל נוח איש האדמה ויתה כרם, וישת מן היין וישקר ויתגל בתוך אוהלו. מה קרה שם? נכון. זה נכון. למרות שלפני המבול זה מה שהיה. זה היה ביום אחד. ככה חזר אמרו. שהיו שוטלים עכשיו ומיד קוצרים.
עכשיו?
עכשיו? לא יודע. לא יודע, האם זה היה, האם זה לקח יום, יומיים, או כמה דקות, אני לא יודע. אני לא יודע, אבל זה ודאי שהיה פה תהליך אחד. היה פה תהליך אחד. אני חושב. אני לא יודע, יכול להיות שזה ירד ממה שזה היה לפני המבול. אבל זה לא כמו היום, לדעתי.
אנשים חיים 600 שנה. דווקא זה בדיוק
הפוך. זה הלך יותר בסלואו מושן, כן. לא יודע, לא יודע. בכל אופן, אז כתוב פה, ויחל נוח איש האדמה ויתה כרם וישת מן היין וישקר ויתגל בתוך אוהלו. טוב, כבר אנחנו שומעים, עוד לפני שנכנסים אפילו למדרשים, אנחנו כבר שומעים שהעסק הזה מתחיל ברגל שמאל. מתחיל ברגל שמאל, זה נראה קצת לא טוב.
עוד לא למדו כלום.
מה?
לא למדו כלום.
כן, כאילו לא זה. ועוד על נוח, בדיוק על נוח.
נכון, נכון, נכון. נכון. עכשיו בואו תראו. אומר המדרש, ויחל נוח איש האדמה, אני חוזר למקור ג' בהתחלה. ויחל נוח איש האדמה, נתחלל ונעשה חולין. ויחל, לא רק מלשון התחלה, beginning, אלא מלשון חילול, מלשון חולין. למה? למה הוא התחלל? והייתה קרן. לא היה לו ליטה דבר אחר של תקנה? לא ייחור אחד ולא גרופית אחת, אלא והייתה קרן. זאת אומרת, חזל אומרים, למה בחרת דווקא לנטוע קרן? שממנו יש יין ועם כל הבעיות שלו. למה? היית יכול לנטוע ייחור, זה טענה, או גרופית, זיתים, משהו כזה. למה אתה מתחיל בקרן? ומאיכן היה לו? מאיפה זה הגיע לו? אמר רבי אבא בר כהנה, הכניס אימו זמורות ונטיעות, ואיחורים של טענה וגרופיות לזיתים. הדאו דכתיב, זה מה שכתוב, ואספת אליך, אין אדם כונס דבר אלא אם כן היה צריך לו. זאת אומרת, בעצם הגפנים האלה היו אצל נוח עוד מההתחלה. הוא הביא את זה איתו לטבע. עוד מעט נתייחס לזה. ממשיך המדרש ואומר, איש האדמה, שלושיים שהיו להוטים אחר האדמה ולא נמצא בהם תועלת. להוטים, איך אומרים את זה?
איגר.
מה?
איגר. מאוד רוצים?
מאוד מאוד רוצים, כן. כן, אוקיי. להוטים אחר האדמה ולא נמצא בהם תועלת. ואלו הן, קין, נוח ועוזיהו. קין היה עובד אדמה, נוח איש האדמה, עוזיהו המלך, אז כתוב בדברי הימים, ועיקרים וחורמים בהרים ובכרמל, כי אוהב אדמה היה. עוזיהו היה נקרא אוהב אדמה. אז יש לנו איש אדמה, עובד אדמה ואוהב אדמה. ועל שלושתם אומר המדרש ולא נמצא בהם תועלת. זאת אומרת, נוח, הרי אנחנו רואים בסוף מה שקרה איתו, כן? קין, אנחנו גם יודעים מה קרה איתו בסוף, ועוזיהו, הסוף איתו גם כן לא היה סוף טוב. אחרי שזכריהו, הכהן הגדול, זה זכריהו או יהוידע? מי שהדריך אותו, יהוידע נדמה לי, הכהן הגדול נפטר, אז עוזיהו ככה התגאה מאוד מאוד, יש סיפור שלם בחזל על זה, בכל אופן הוא התגאה מאוד, הוא ניסה להקטיר כתורת בבית המקדש, הוא אמר אם הכהנים יכולים, אז גם אני יכול, ובסופו של דבר הוא קיבל צרת והסתלק מבית המקדש ומירושלים וישב לו בדד ישב מחוץ למחנה מושבו, ישב לו לבד עד סוף ימיו. סיפור נורא. שלושת האנשים האלה, איש האדמה, לא הייתה בהם תועלת. מה המדרש בעצם רוצה להגיד? נדמה לי שהכוונה פה היא כזאת. הרי ראינו הבריאה כולה התחילה טוב וזה הסתיים בצורה מאוד מאוד לא טובה. והקדוש ברוך הוא מחליט למחות את העולם, אבל הוא לוקח את נוח בגלל שנוח הוא זה שיש לו את הפוטנציאל לבנות את העולם בצורה שהיא יותר מתוקנת, יותר מרוממת. שם אותו בתיבה למשך שנה, מכין אותו, מלמד אותו, מחנך אותו, מוציא אותו החוצה. ואז מה קורה? נוח יוצא החוצה, ועכשיו למה היינו מצפים? היינו מצפים עכשיו רק לוי ונוח מזבח, נכון? רק למזבח, רק לזה. ונוח באמת הקריב קורבן. נוח הקריב. אבל מה נוח עושה? ויחל נוח איש האדמה. נחיתה קשה קשה על האדמה. לשם אתה מגיע. אתם מבינים מה שהמדרש אומר? את ההבדל בין נוח לבין משה רבנו?
מה?
נוח מתחיל בתור איש צדיק תמים היה בדורותיו, וכשהוא יוצא מהתיבה, למה זה מגיע?
הוא דואג ליין.
איש האדמה.
אז איך?
מה?
איך זה מגיע למצב כזה?
שאלה מצוינת.
מי
יכול
להרוס לו?
מה? שאלה מצוינת. רגע, עוד מעט. עוד מעט, בסדר?
אני חושבת שכאילו, בגלל אחד, זה התפקיד שלו עכשיו, להתחיל גם בחיים המשמיים והמעשיים.
נכון, נכון, אבל תני לי רגע להיות פסימי, בסדר? עוד מעט נגיע למה שאת אומרת. אני ממשיך את המנגינה הפסימית של המדרש. המדרש שואל מאיפה זה היה לנוח? מאיפה זה היה לו? אומר המדרש, הוא הביא את זה איתו מקודם. אתם מבינים מה זה אומר שהוא הביא את זה איתו מקודם? מה? כן, אבל לא רק זה. זה שייך לעולם של אז. זה שייך לעולם של אז.
אבל הוא היה הנבחר של הקדוש ברוך הוא. זה הנבחר.
נכון. אז זהו בדיוק. הנבחר היה צריך להתחיל משהו חדש.
זה גם מראש
היה
צריך להיות.
מה?
אולי גם מראש הוא היה צריך להיות משהו שונה מכולם. כי אותו בחרו.
נכון? אז מה את התכוונת שונה מכולם?
יותר רוחני.
הוא באמת היה יותר רוחני. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, ונוח מצא חן לפני השם. הלוואי והלוואי על מישהו מאיתנו היה כתוב כזה דבר. הלוואי. נכון? אז הוא באמת היה רוחני יותר. אז הוא היה צריך להתחיל התחלה חדשה, ובמקום להתחיל את ההתחלה החדשה הזאת, אומר המדרש, כן, את הזמורות של הגפן, כן, את האייפון, הוא עוד הביא משם. כן, הוא לא יכול להשאיר את היין מאחורה, הוא היה צריך לקחת את זה איתו. ואז לאיפה זה מוביל אותו? זה מוביל אותו לאיש האדמה. אז לא, נמצא בו תועלת. זה באמת, זה נשמע נורא. זה נשמע נורא. משה רבנו עשה בדיוק את התהליך ההפוך. משה רבנו התחיל במצרים. הרי הוא נולד במצרים, הוא גדל במצרים, גדל אצל פרעה. איש מצרי הצילנו מיד הרועים. והוא ידע מתוך כל השפלות, כל האדמה הזאת של מצרים, מתוך המיצרים, הגבולות של מצרים, מתוך זה ידע להתרומם ולהפך לאיש האלוקים. ונוח זה נראה חלילה להפך, בדיוק להפך, הוא שוקע בתוך האדמה. לכן, בגלל מה שנוח עשה, אז זה בעצם גרם לנפילה אדירה של כל העולם כולו. רש"י מביא את זה, וזה בעצם מפורש במדרש, תראו במקור ה', כתוב שמה, וישת מן היין, וישת שתה שלא במידה ונתבזה. כן, הוא שתה יותר מדי יין, ולכן הוא התבזה, לכן היה לו ביזיון. אמר הבכי אבר אבא, הנה מה ששאל זיסי, בו ביום נטע, בו ביום שתה, בו ביום נתבזה, והתגל בתוך אוהלו. זה בעצם מה שרציתי עכשיו שנראה. והתגל בתוך אוהלו. רבי יהודה אמר רבי חנין בשם רבי שמואל בר יצחק, ויגל אין כתיב כאן אלא ויתגל, גרם גלות לו ולדורות. ויתגל זה לשון של גלות. עשרת השבטים לא גלו אלא בשביל יין. עדה עוד הכתיב השוטים במזרקי יין. וכתיב הוי משכימי בבוקר שחר ירדופו. שבט יהודה ובנימין לא גלו אלא בשביל היין, שנאמר גם אלה ביין שגעו בשחר טעו. אתם מבינים? זאת אומרת, זה שנוח עכשיו נופל לתוך להיות איש האדמה והוא הולך אחרי היין, זה לא רק חטא פרטי של נוח. הוא בעצם עכשיו מפיל את כל העולם כולו אחריו. הגמרא בסנהדרין אומרת שהקדוש ברוך הוא בא לנוח בטענות, היית צריך ללמוד מהאדם הראשון. לפי הדעה הזאת בחזל שעץ הדעת היה גפן. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה, הרי בגלל שהאדם הראשון חטא בגפן, לכן כל העולם כולו נפל, לכן אנשים מתים בגלל זה. למה לא למדת ממנו? את אותה טעות של האדם הראשון אתה עושה עוד פעם. פילים
זה לא גפן, פילים זה באמת הפוח. זה עדיין לא אותו רעיון.
כן, תפוח זה לא היה, זה אני יכול להגיע אותך, מה? כן, כן.
לפי הגן זה תפוח.
מה זה? לפי הגן.
למה למדנו בגן זה תפוח?
לפי הגן זה תפוח, לפי גן עדן זה לא. זה לקוח מאיזה משהו נוצרי כנראה, או משהו כזה. תפוח זה לא היה. זה או גפן, או טענה, או חיטה, אבל תפוח זה לא. יש, הבן ישי כותב, שכן אנחנו עושים בליל שבת, אנחנו עושים תיקון לחטא אדם הראשון. לכן עושים קידוש על הגפן, והמוציא על החיטה, ומה על התאנה? מה על התאנה? יכול להיות שבסמים? אני לא זוכר. לא, לא בסמים. לא זוכר, לא זוכר. אבל הבן איש חי כותב ממש, אז מתקנים את זה.
אני חושב חבר שנורדים בקו משהו שהולך
איתכם, איתנו כל החיים. נכון, 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 נכון. לא, שמעתי מישהו שאמר, נכון, אמר, הגננות לא מבינות איזה אחריות יש להם. זה מה שנשאר. זה מה שנשאר. טוב, בקיצור. אז, מה?
אני לא הלכתי לגן. בזמנים שלי לא היה גם בארנטינה.
אה, נו טוב. אז את נקייה. אז את נקייה, ברוך השם. ברוך השם, פחות מישהו נקי. טוב, אז עכשיו ככה. אז נוח מתחיל נפילה של כל העולם, נכון? עם היין ועם האדמה. כמו שהאדם הראשון עשה את הנפילה הזאת, וזה מפיל את הכל. עכשיו, תגידו לי לאיזה פסוק, איזה פסוק אנחנו היינו מצפים עכשיו?
מה, אחרי שהוא
שבא? כן, 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 אחרי זה. ויחל נוח איש האדמה ויתה כרם, וישת מן העין, וישקר ויתגל בתוך העולו.
קדוש ברוך הוא.
מה?
קדוש ברוך הוא כאילו מתערב.
נו, ומה הקדוש ברוך הוא אומר?
מעשי.
ודאי.
מעשה,
היקה. בטח, בטח. היקה זה אופטימי. היקה זה אופטימי. נו, בטח. עוד פעם, סוף פרשת בראשית. נכון? והינחם השם והתעצב אל ליבו אמחה את האדם אשר עשיתי מעל פני האדמה. זה הכי מתבקש, זה הכי מתבקש.
זה נורא פשוט, זה רק כמה אנשים.
אני מרגישה שכולנו במדרגה הרבה יותר גבוהה ממה שהצדיקים האלה של פעם היו, ואנחנו כל כך משלמים על כל הטעויות שלהם.
אבל אנחנו עושים את
אותם. לא שם, אני לא יודעת, זה לא נשמע
לי. מה?
במידה מסוימת, אבל אני חושבת על עצמי, הייתי גרה 100 שנה ב... באוהל כזה, שבתיבה הזו, ברוחניות, אני לא חושבת שאני הייתי עושה יין על גז.
כן. אז רגע, אז חגית, בשביל זה אמרתי, אני קודם כל פסימי ואחרי זה נהיה קצת אופטימי. בסדר? בסדר, הגענו, הגענו, זה טוב. זה טוב. עכשיו, מה?
אני מרגישה כמו ימינו. הלוואי שהיה עכשיו איזה פוס כזה. מתחילים באמת הכל, הכל, הכל מההתחלה. בלי השחיתות, בלי הרוע,
בלי היין.
מבול אחד, תיבה אחת, הקשאלה את מי יבחרו לתיבה הזאת. זה השאלה.
לא תהיה פוליטיקה.
יש סרט, זה
קוראים לו
2012, בעברתי...
איך קוראים לזה?
2012, זה סרט שמדבר על זה שב-2012 העולם יחרב, ויוצרים מעין תיבה, תיבת חלל, וצריך להחליט את מי מכניסים פנימה.
וואו.
כן, העולם הגיע לכבר לכל הרעיונות
האלה. מעניין, וואו. וואו. מתי זה הוסרה? בטח ב-1978. טוב, וקיצור. טוב, אז לכאורה לשם אנחנו צריכים להגיע. לפסוק הזה, אמחה את האדם אשר עשיתי מעל פני האדמה. עכשיו בואו תראו עד כמה חם וכנען היו מפוקחים. למה זה מפוקחים? הם עד כמה שהם... עד כמה הם ראו את המציאות? לא מפוקח בכף. הם ראו את המציאות. עד כמה שהם הבינו, עד כמה שהם הבינו את כל התהליך. תראו מה שאומר המדרש במקור ו'. ויר חם אבי חנן. בסדר? מקור ו'? ויר חם אבי חנן. זה הפסוק, בפסוק כ"ב. ויר חם אבי חנן את ערוות אבי ויגד לשני אחיו בחוץ. ויר חם אבי כנען, אמר להון ואגיד להון. חזל מדייקים את ויגד לשני אחיו בחוץ. לא ויומר לשני אחיו בחוץ, אלא ויגד. היה פה משהו קצת יותר מרק לומר. הוא יגיד להם. אמר להון, אדם הראשון שני בנים היו לו, ועמד אחד מהם והרג את חברו. וזה יש לו 3 והוא מבקש לעשותן 4. מה חם אמר? חם אמר להם בטענה מאוד פשוטה. לאדם הראשון היו 2 בנים, מה יצא מזה? רצח. אחד הרג את השני. לאבא שלנו יש 3 בנים. זה כבר נס ששלושתנו בחיים. הוא רוצה עוד אחד? אז מה יקרה עכשיו? מה יקרה עכשיו? יבוא עוד אחד, ואז מה? ואז תתחיל מרבה אחד, ירוק את השני. זאת הסיבה שבגללה חם סרס את נוח.
צדיק?
מה?
זה היה צדיק.
נכון, אז עכשיו מתחילות השאלות. עכשיו מתחילות השאלות. מה חם בעצם עושה? מה הוא אומר?
יש כמה ילדים שאני רוצה לחשוב ככה.
תמיד יש שנאה בין
אחים. כן? כן, אבל תבינו, זה כל כך הגיוני. זה כל כך הגיוני. אומר, תראו מה זה. לאיפה העולם הזה הולך? כל מה שיצא מבני אדם שמגיע פה לעולם זה רק צרות. רצח, מריבות, זה מה שיצא מזה. אז בשביל מה? בשביל מה עוד בנים? מה אבא שלנו משוגע? לכן הוא סרס אותו. הוא אמר, ברוך השם, ברוך השם. תודה נוח שהשתקרת. נתת לי את ההזדמנות לעשות את זה. זה מה שהוא עושה. אז באמת זה מאוד מאוד מוזר. אנחנו פתאום... פתאום המשוגע נהפך לנורמלי. אז צריך להבין, אז מה, איך שם ויפת ראו את זה אחרת? מה קרה שם? אז תראו מה חז"ל אומרים על שם ויפת. תעברו למקור י'. ויקח שם ויפת את השמלה. אמר רבי יוחנן, שם התחיל במצווה תחילה. הוא בא יפת ונשמע לו. זאת אומרת, שם היה הראשון, למרות שיפת הרי היה הגדול, הוא היה בכור. אבל ויקח שם ויפת, גם לא כתוב ויקחו שם ויפת, אלא ויקח שם ויפת. זאת אומרת, שם הוא זה שהתאמץ והיה הראשון, ויקח שם ויפת את השמלה. אמר רבי יוחנן, שם התחיל במצווה תחילה, הוא בא יפת ונשמע לו. הוא קרא ליפת וזה. לפיכך זכה שם לטלית, ויפת לפבלה. פבלה הכוונה היא לקבורה. אולי עוד מעט נתייחס לזה. וישימו על שכם שניהם וילכו אחורנית ויחסו את ערוות אביהם. השואלים חז"ל, ממשמע שנאמר וילכו אחורנית, איני יודע שערוות אביהם לא ראו? למה צריך גם להגיד שערוות אביהם לא ראו? אלא מלמד שנתנו ידיהם על פניהם והיו מהלכים לאחוריהם. ונהגו בו כבוד כמורה האב על הבן. מה זאת אומרת? הכוונה היא שלא רק שהם הלכו אחורה, הם גם שמו את הידיים על הפנים, וגם אחרי זה, לא הבאתי לכם את הסיום של המדרש, כשהם הגיעו לשם, הם עוד פעם סובבו את הפנים כדי לא לראות, ואז הם כיסו. אתם עשו השתדלות מאוד מאוד מיוחדת, לא לראות את ערוות אביהם. גם כשזה היה מאוד, כבר, כמעט אי אפשר, צריך הרי לחסות אותו. עם כל זה וערוות אביהם לא ראו. אבל ההדגשה היא שנהגו בו כבוד כמורה האב על הבן. עכשיו בואו ננסה לדמיין לעצמנו את הסיטואציה הזאת. בסדר? שם ויפת, אנחנו מדברים על אנשים שהם מאוד מוסריים, מאוד ערכיים. והנה תראו איך אבא שלהם נראה. מה היינו מצפים עכשיו?
יארגו אותו.
כמעט יארגו אותו, לא יודע. יזלזלו בו. תראה לאיפה הגעת. תראה מה זה. כל התפקיד שלך. תראה איך שנראה. נהגו בו כבוד כמורה האב על הבן. כמורה האב על הבן. מה מונח פה? מה שמונח פה, אני חושב, זה הבסיס של השאלה אולי הכי 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 גדולה שיש בהיסטוריה. שמעתי את זה פעם, מישהו נתן משל כדי להסביר מה זה האדם. אז הוא סיפר ש... יש איזשהו ספארי עכשיו באפריקה, באיזשהו מקום, אתם מכירים, לא יודע, שבספארי הזה יש כל מיני אזורים שונים. יש את האזור של האריות, האזור של הנמרים, האזור של הזה, ויש שם שלטים. והשלטים האלה מכוונים לכל מיני מקומות. אני רוצה להגיע לאזור של האריות, סע לפה, לאזור. ויש שם שלט לחיה המסוכנת ביותר בעולם, סע קדימה. טוב, אז ככה, שלטים, נוסעים ימינה, שמאלה, קיצור, בסוף הגעת לאזור של החיה המסוכנת בעולם. אתה יוצא מה זה ו... מה? לא, מראה.
איך?
מראה. ראי. האדם הוא החיה המסוכנת ביותר בעולם. זה אמיתי. זה אמיתי. אבל זה כל כך לא אמיתי. למה? מה הנקודה? מצד אחד יש באדם את ה את ה את האפשרות ואת היכולת להגיע למקומות הכי הכי נמוכים שרק יש. יש לנו את כוח הבחירה, ויש לנו תאוות שפלות, ויש לנו אינטרסים נוראים. אדם יכול להרוס את העולם כולו, אנחנו יודעים שאדם יכול להרוס את כל העולם כולו. אבל מצד שני, לאדם יש נשמה. יש לנו נשמה, והנשמה הזאת, נשמה שנתנת בי תהוריי, ואדם יכול להגיע גם להיות איש האלוקים, גם לשם הוא יכול להגיע. והשאלה היא, כשאתה מסתכל על האדם הזה שעומד לפניך, איך אתה רואה אותו? האם אתה רואה אותו בתור החיה המסוכנת ביותר בעולם, או שאתה רואה אותו בתור הבריאה המרוממת ביותר שיש בעולם? והשאלה הזאת בעצם היא השאלה, אם אתה מסתכל פנימה, או שאתה מסתכל החוצה. בן אדם שמסתכל החוצה, רואה את מה שמבחוץ, ברוב הפעמים יגיע למסקנה שהאדם הוא החיה המסוכנת ביותר בעולם. אבל בן אדם שיודע להסתכל פנימה, יודע שגם עם כל הבעיות שאתה רואה מבחוץ, אבל בפנים יש נשמה שנתת בי תהוריי. ונדמה לי שפה בעצם נמצא ההבדל שבין שם ויפת לבין חם. נשאל שאלה כזאת, שאלתם את זה קודם. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. נוח נמצא בתוך התיבה למשך שנה שלמה, נמצא באוהלו של מלך. איך יכול להיות שברגע שנוח יוצא החוצה, פתאום נוח נהפך להיות החיה המסוכנת ביותר בעולם? איך זה יכול להיות? זה באמת מוזר, נכון? זה באמת מוזר. אבל כל מי שיודע ומכיר את נוח באמת, יודע שזה טעות. כל מי שמכיר את נוח באמת יודע שנוח באמת הוא איש צדיק תמים היה בדורותיו. ונוח עכשיו היה במשך שנה שלמה, הוא מסר את הנפש כדי לעזור לכולם, כדי לתת לכולם. אז מה קרה שם? הייתה שם איזושהי נפילה מסוימת. נפילה? מה הייתה הנפילה? נוח יכול להיות שבאמת התכוון לשם שמיים, זה מה שאת הזכרת קודם. נוח לקח את הגפן הזאת עוד מקודם כדי לרומם אותה. איך הלשון של המדרש? וישת, אומר המדרש, שתה שלו במידה ונתבזה. חזל אומרים על היין, זכה סמכו לא זכה משממו. אם אתה שותה במידה כמו שצריך, אז ויין ישמח לבב אנוש. אבל אם שתית יותר מדי, קצת יותר מדי נגררת אחרי זה, אז משמם, זה מפיל אותך. מה? בוודאי, הם אומרים שירה אלה על היין, הקורבנות היו קרבים עם ניסוך היין. ולכן אנחנו עושים קידוש על היין, ארבע כוסות של גאולה על היין. כל הדברים האלה, אנחנו, עם היין אנחנו יכולים להרים, לרומם בצורה הכי גבוהה שיש. שאלו את רב שלמה זלמן אוירבך, זה צדיק לברכה, שאלו אותו, למה ארבע כוסות בליל הסדר זה דווקא ארבע כוסות של יין? למה לא משהו אחר? הרי ארבע כוסות זה כנגד ארבע לשונות של גאולה, נכון? אז היה אפשר להשתמש בארבעה תפוחים. הנה, תפוחים ייכנסו לשם. ארבעה אגוזים, ארבעה, לא יודע. למה דווקא יין? מה? כן, נכון, נכון, זה רעיון טוב. זה רעיון טוב. אז הוא אמר ככה, הוא אמר, אתם יודעים למה? מה קורה ברגע שבן אדם אוכל תפוח אחד? הוא מאוד נהנה ממנו, נכון? אחרי זה אוכל את התפוח השני, הוא נהנה, אבל קצת פחות. אוכל את התפוח השלישי, עוד פחות, תפוח רביעי, כי הוא בכלל לא רוצה אותו. ביין זה הולך הפוך. אתה שותה את הכוס הראשונה, אתה נהנה מזה, זה טוב. אתה שותה את הכוס השנייה, מתחיל להיכנס להי, נכון? אתה שותה את הכוס השלישי עוד יותר, והרביעי עוד יותר. זאת אומרת, זה איזשהו תהליך של לעלות כלפי מעלה. הוא אומר, זה מה שצריך בליל הסדר? בליל הסדר, הלשונות של הגאולה זה היה מלמטה למעלה. אז לכן בליל הסדר צריך לשתות ארבע כוסות של יין. אז עד רבה, יין זה משהו שאיתו אפשר מאוד 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 לרומם, מאוד להרים. אז נוח לקח את הגפנים האלה כדי לנטוע ולרומם. אבל כנראה היה שם משהו שהוא קצת נגרר אחרי זה יותר מדי. אבל עכשיו השאלה היא, כשאתה מסתכל על הנפילה הזאת, אז איך אתה רואה אותה? חם מסתכל על הנפילה הזאת ואמר, הנה, תפסתי, זה אבא שלי. זה אבא שלי. ככה זה נראה. אין שום הבדל בינו לבין כל מי שהיה בדור הקודם שהקדוש ברוך הוא ישמיד אותו. אין שום הבדל. וממילא גם אין שום סיבה, אין שום טעם להמשיך את זה הלאה. שלושה זה כבר יותר מדי. אם זה היה תלוי בחם, היה מספיק אחד. שזה הוא. גמרנו. זה חם. אבל שם ויפת נוהגים בו כבוד ומורה. אתם זוכרים את ה... איפה נמצא הדיבר הזה של כבד את אביך ואת אמך? זה הדיבר החמישי. זו שאלה מאוד מוזרה שכולם שואלים. הרי הלוחות מתחלקותיים. בן אדם למקום ובן אדם לחברו, נכון? אז למה כבד את אביך ואת אמך נמצא בבן אדם למקום ולא בבן אדם לחברו? אז הראשונים אומרים, הרמב"ן אומר, הספורנו. אומרים, מה זאת אומרת? אביך ואמך זה גילוי של אבא שלך שבשמיים. אתה צריך להסתכל עליהם לא רק בתור עוד בן אדם. לא. הם אלה היו שותפים לקדוש ברוך הוא בלהביא אותך לעולם. אלא הוא אביך כניך, הוא אסך ויחונניך. זה בדיוק ההבדל. אתה מסתכל פנימה או שאתה מסתכל החוצה. ולכן הגישה של שם ויפת היא אחרת לגמרי. עם כל הביזיון, עם כל הנפילה. אבל הם לא מסתכלים, הם מכסים את הפנים כדי לא ליפול. ועכשיו בואו תראו איך זה מדויק בפסוקים. התורה אומרת, אני חוזר לפסוקים. וירא חם אבי כנען את ערוות אביו ויגד לשני אחיו בחוץ. ויגד לשני אחיו בחוץ. אז תראו מה שאומרת הפסיקתא. וירא חם אבי כנען את ערוות אביו. אתם רואים במקור זין. הפסיקתא במקור זין. וירא חם אבי כנען את ערוות אביו ויגד לשני אחיו בחוץ. וירא מדעתו ומרצונו. שהיה לו להעצים עיניו ולא עצם. קודם כל זו טעות ראשונה. ויגד בלעד בשחיקה הגיד להם. ויגד זה מלשון לעג, שחוק. ולא רק ויומר, אלא ויגד. הוא אמר להם את זה בלעג. תראו את אבא. עכשיו, תראו מה שכתוב בפסוק. הוא אמר להם את זה ויגד לשני אחיו בחוץ. למה התורה צריכה להגיד את זה שזה היה בחוץ?
החיצוניים.
מה?
זה החיצוניים.
נכון. לא רק זה. באונקלוס כתוב, ויגד וחווי לטרין אחוי בשוקה. בשוקה הכוונה היא בשוק. שוק בפרסיה. תבינים מה שהולך פה? תבינים מה שהולך פה? קרתה פה איזושהי נפילה של נוח. באמת נפילה, נפילה מאוד לא פשוטה. וחזל באו אליו עם כל הטענות שבעולם. זה נכון. אבל זאת נפילה. מה אתה הולך ומפרסם את זה בחוץ? ברגע שאתה הולך ומפרסם את זה בחוץ, זאת אומרת שקבעת, הנצחת, פרסמת, זה אבא שלי. זה מישהו. זה מישהו. זאת הבעיה הגדולה בחם. זאת הבעיה הגדולה אצל חם. ולכן, כשנוח רואה את הדבר הזה, אז נוח מבין שיש פה הבדל עצום, שמיים וארץ, בין שם ויפת מצד אחד לבין חם מהצד השני. ולכן נוח אומר, מכאן אני רואה, ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו. התפיסה שלך, ההסתכלות שלך, ההסתכלות של עבד. זה אין פה הרבה זמן להרחיב בזה, במה זה בדיוק עבד. אבל רק משפט אחד שחזל אומרים. הגמרא חוזרת על זה בכמה מקומות. עבדה בהפקרה ניחלה. עבד נוח לו בהפקר. נוח לו בהפקר. הוא לא רוצה לא מוסר ולא ערכים ולא זה. תן לי את ההפקר, תן לי את הפריצות שלי ואני אסתדר עם זה. עבדה בהפקר אני חלה. לעומת זאת, יפת אלוקים ליפת וישכון בעולי שם. זה בדיוק ההבדל. הם מסתכלים פנימה. הם מסתכלים על אבא שלהם בתור גילוי של שכינה. בתור מי שמגלה את הקדוש ברוך הוא. אז אם ככה, אז להם מגיעה ברכה. חם מסתכל על זה בצורה החיצונית, ולכן לא מגיעה לו ברכה, אלא הסתכלות שלו, הסתכלות של עבד. זה מה שאומרים חז"ל, שלכן שם זכה לטלית. לטלית, טלית, רש"י מביא, טלית של ציצית. למה טלית של ציצית? זה מאוד מעניין. למה שם זכה? לבגד. נכון? בגד זה משהו שהוא חיצוני. הרב הירש כותב בכמה מקומות. לכן בגד נקרא בגד מלשון בגידה. זה בוגד, זה משהו ש... זה יכול להיות אדם שהוא מנובל וטיפש ורשע, אבל הוא לובש בגדים כאלה שכולם מכבדים אותו. וגם יכול להיות הפוך. יכול להיות הפוך. בגד זה בגידה. אז שם מקבל דווקא את הבגד, דווקא את זה הוא מקבל. אבל התשובה היא הוא מקבל תלית של ציצית. תלית של ציצית זה בגד שמחובר אל הפנים. בגד שמחובר לריבונו של עולם. הוא זה שיכול לקבל את הברכה האמיתית של מה שיש בחוץ. בגלל שהוא יודע להסתכל פנימה. בסדר? ברור? עכשיו רק אני אסיים בנקודה אחת. איפה הדבר הזה התחיל אצלכם? איפה זה התחיל? אולי זה התחיל קודם, אבל גילוי לזה מצאנו במה שחזל אומרים במקור י' א'. זה גם הגמרא בסנהדרין אומרת. אמר רבי חייא בר אבא, חם וכלב שימשו בתיבה. למרות שכולם נאסרו בתשמיש המיטה, חם והכלב שימשו בתיבה. יודעות מי השלישי ששימש בתיבה? אמר בסנהדרין. העורב, נכון. העורב גם כן היה השלישי. לפיכך יצא חם מפוחב. זה דבר מעניין. כן, הכוונה היא
שהם קהים.
מה? שהם קהים, כן.
השבוע תלמידה אתיופית אצלי התחלנו לדבר על כל מיני דברים, אז היא אמרה, אנחנו קהים, כי אנחנו כולנו. ועד שהבנתי על מה אני מדבר, וצאתי איתה אחר כך הכיתה, אמרתי לה, איך הוללתם? היא אומרת, דודה שלי אמרה שקיבלנו כללה, ובגלל זה אנחנו קהים. היא כאילו זיהתה את עצמה עם בני חם, אמרתי לה, חס ושלום, אתם בני שם.
נכון.
טוב, בקיצור, אבל זה היה...
נכון, נכון.
איזה חודר הדברים.
זהו, זהו, נכון. אז זה מה שכתוב, חם מפוחם. עכשיו, למה הכללה היא דווקא שהוא כהה? בגלל שתשמיש המיטה זה דבר שהוא באפלה, דבר שהוא בחושך, כך אומר המדרש לפני כן. אז כיוון שהוא פגם בזה, אז לכן הוא נראה כמו חושך. זה הכללה. וכלב מפורסם בתשמישו. כן, שהתשמיש שלו הוא גלוי לעיני כולם, ככה מסבירים שם. אמר רבי לוי, לאחד, משל לאחד, שקבע מוניטין שלו בתוך אוהלו של מלך. מה זאת אומרת? הוא נמצא בתוך האוהל של המלך, ובאוהל של המלך הוא עושה מטבע עם הצורה שלו. כן, הוא מפרסם, המטבע הרי זה היה... מה? בדיוק, זה, המטבע תמיד היה של אותו מלך, נכון? והמטבע הראה מי המלך, מי שולט. אז עומד בן אדם בתוך הארמון של המלך, לא סתם בארמון, באוהל של המלך, ובתוך האוהל של המלך הוא עושה מטבע עם הפרצוף שלו. ככה גם חם נמצא בתוך האוהל של המלך, ושם הוא משמש את מיטתו. זאת אומרת, הוא אב מוליד ילדים שהם בעצם בצורה שלו, מוציא את המטבע שלו כשאתה נמצא בתוך האוהל של המלך. כך אומר המדרש. לא מסתדר לך משל? לא מסתדר למשל? כן? אוקיי. אומר המדרש, אמר רבי לוי לאחד שקבע מוניטין שלו בתוך אוהלו של מלך. אמר המלך, גוזר אני שיתפחמו פניו ויפסל מטבעו. כן, זה יצא כל כך גרוע במטבע שזה פשוט אי אפשר יהיה להשתמש בזה. כך חם וכלב שימשו בתיבה, לפיכך יצא חם מפוחם וכלב מפורסם בתשמישו. מה בעצם כתוב כאן? פה אני חושב כתוב השורש להכל. בתוך אותה תיבה, התיבה הזאת הייתה המקום שהיה מעין לעתיד לבוא. המקום שבעצם בא כדי להכין עולם חדש, להכין עולם מתוקן. ואיך מכינים את זה? על ידי זה שהקדוש ברוך הוא אומר, אתם לא מתעסקים עכשיו באינטרסים הפרטיים שלכם, בתאוות הפרטיות שלכם. אתם צריכים עכשיו לתת לאחרים, להשקיע באחרים. לכן נאסרו בתשמיש המיטה. ונמצא שם חם, והבחורצ'יק הזה, אני לא יודע, בחורצ'יק היה בן 100, כן? הבחורצ'יק הזה, שום דבר לא מעניין אותו. הוא עסוק בתוך שלו. בעצם מבחינה מסוימת, הוא שייך לדור הקודם, לאלה שהיו צריכים להיות בחוץ. לאלה שהיו צריכים להיות בחוץ. וברגע שהוא עסוק בתוך עצמו, אז כמו שחזל אמרו שכל הפוסל במומו פוסל, אם אתה חי כל הזמן מסביב לעצמך ולתאוות שלך, אנשים כאלה, קשה להם מאוד מאוד לראות משהו אחר. אז כשהוא מסתכל על נוח, על אבא שלו, באותו רגע שהוא רואה את אבא שלו נופל, אז הוא אומר, הנה אתם רואים, גם הוא כמוני. גם הוא בעצם כמוני. אבל כל זה בגלל הבעיה שנמצאת בתוך עצמך. אם אתה היית מתנהג כמו נוח, כמו שם, כמו יפת, ואתה באמת היית מתעסק רק באחרים ומשקיע באחרים, זה לא היה קורה. אתה היית מבין שהייתה פה איזושהי נפילה מסוימת, אבל זה לא מי שאבא שלך באמת. מי שאבא שלך באמת זה מישהו הרבה יותר גבוה, הרבה יותר נעלה מזה. הוא נפל, ודאי שהוא נפל. וזה לא טוב. אבל אבא שלך הוא משהו הרבה יותר גבוה מזה. אבל חם נמצא עמוק עמוק בתוך עצמו. עמוק בתוך עצמו. וזה אני חושב המאבק שעליו האנושות, זה הקונפליקט שהאנושות נמצאת בו כל הזמן. האם באמת האדם שייך למה שלפני המבול, או שהאדם שייך למה שאחרי המבול? האם באמת האדם הוא החיה המסוכנת ביותר שיש, או שהאדם הוא משהו שיכול להתרומם, משהו שיכול לרומם? זה הוויכוח. אני אסיים רק בזה שבאמת זאת שאלה גדולה. אם חם שימש בתוך התיבה, אז מה הוא עשה בתוך התיבה? אז למה באמת הוא, למה הוא ניצל? למה הוא ניצל? אני אענה על זה במשהו ששמעתי בשם הרב חרל"פ. עלה לסדר, אותה שאלה בדיוק. מתוך ארבעת הבנים, כן? אז יש את הבן הרשע, נכון? והבן הרשע, הוא אומר, רשע מה הוא אומר, מה העבודה הזאת לכם? לפי שהוא יוציא עצמו מן הכלל, כפר בעיקר, הפתה כאלת שיניו. ומה אומרים לו? בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, לי ולא לא, אילו היה שם לא היה ניגן. הרב חרל"פ שואל שאלה אחת פשוטה. למה אילו היה שם לא היה ניגן? הרי הוא יושב פה מולך. תגיד לו, אילו היית שם לא היית ניגן. דבר איתו. מה זה אילו היה שם לא היה ניגן? אז יש כאלה שאומרים שזה בגלל ש... כן, או שהוא כבר ברח. הוא רק אמר וברח. אין לי מי לדבר, אז אתה אומר את זה. אבל החרל"פ אומר לא, לא, לא. אתה יושב פה מסביב לשולחן, זאת אומרת שאתה כן נגאלת. זאת אומרת שאם כל זה שאתה רשע, ואם כל זה שאתה טוען כל מיני טענות איומות ונוראות וכופר בעיקר, אבל עצם העובדה שאתה נמצא פה איתנו, זאת אומרת שאתה כן שייך. אתה כן שייך. ואם אתה כן שייך, זה אומר שבסופו של דבר גם אתה תגיע לתיקון שלך. חם זה כבר פאזה אחרת. אותם אלה שאין להם תיקון בכלל, הם באמת נעלמו במבול. חם הוא באמת הצד התחתון בספקטרום. הוא באמת אלה שנמצאים למטה, אבל הוא שייך כבר לדור החדש. הוא שייך לאלה שבסופו של דבר יש להם תיקון, וכמו שאת היין אפשר להרים, אז כנראה שבסוף גם את חם אפשר יהיה להרים. גם את חם וגם את כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו, האמת היא, שאולי זאת לא כללה אל התיקון. אולי זאת לא כללה אל התיקון. בזה שהוא יהיה עבד לשם ויפת, אז בזה הוא יקבל את התיקון שלו. אולי כשנגיע לפרשת משפטים ונדבר על הפרשה של עבד כנעני, אז אולי נסביר את התיקון של כנען בזה. אבל בעצם הכל הולך לתיקון. גם אלה וגם אלה, בסוף זה יהיה בסדר. אוקיי? אז סיימנו אופטימי. בסדר? יש? טוב. ברוך השם. שר כוח. מה זה? רגע.